שלום רב ללומדים ולעוסקים בפינת ארץ חמדת אבות, ארץ הקודש ולימוד קורותיו של עם ישראל בדורותינו אנו, בדורות של בניין הארץ ובניין העם לקראת הגאולה השלישית שתהיה במהרה בימינו. והפעם נעסוק בדרכים המעשיות שפעל בהם הרב קוק כדי להקים את אותה רבנות מאחדת לעם ישראל בארצו המתחדשת. עם שחרורה של הארץ מידי הטורקים ומסירתה לידי האנגלים כמנדט להקמת בית לאומי לישראל, קיבלה ההנהגה הציונית מעמד סמכותי בארץ כמייצגת את עם ישראל בעולם. ראשי ההנהגה שהיו רחוקים על פי הנראה מן התורה ומשמירת מצוותיה, וכל הפחות במה שנראה לעין, לא יכלו ולא הסכימו לקבל שום זכות ומעמד בעיני המוני בית ישראל הנאמנים לתורה. היה ברור שבשום אופן לא ניתן להשאיר את תכנון ותקומת המדינה שבדרך בידי הנהגה החילונית. מה עוד שבית הדין המוסלמי בארץ היה בעל סמכויות מימי הטורקים לדון בדיני ממונות גם יהודים, ואי אפשר היה להעלות על הדעת כי סדר זה יימשך עם תקומתה של אומה יהודית מתחדשת. מוסדות רבנות מקומיים היו מוכרים כבר מתקופת הטורקים, וחכם הספרדי של ירושלים כונה בתואר הכבוד חכם בשי או ראשון לציון, כתואר כבוד לעליונותה של ירושלים על כל קהילות העולם. הרב קוק, שנבחר באותו זמן לכהן כרבה הראשי האשכנזי של ירושלים, פנה בראש משלחת רבנים שבה נכללו גם נציגי הרבנים הספרדים, ותבע את זכויות הרבנות לקבוע בשאלות השבת, החינוך הדתי והמשפט העברי. המצב לא היה פשוט, כיוון שהציבור החילוני התנגד להענקת סמכויות לרבנות, ואספות עורכי דין יזמו פניית עקיפה לנציב הבריטי בדרישה להשתית את כל מערכות המשפט והחברה בארץ על יסודות חילוניים מבלי להתחשב ברבנות. כמה מפליא היה הדבר, אבל גם החוגים החרדיים שחששו מהציונות ומהרבנות הראשית הקשורה עמה, פנו גם הם לנציב בבקשה להכיר בהם כעדן דתית נבדלת, כי לא רצו לקבל את סמכותה של רבנות ראשית הקשורה עם הציונות. באותה עת נתגלה מחלוקת גם בקרב העדה הספרדית, שלא שימש בה ראשון לציון באותו זמן, עם פטירתו של הרב אלישר בשנת תפרש סמך ב' בהתנגדותו של השלטון בקושטא לרב יעקב מאיר שנבחר אחריו. במצב מסובך זה ניווט את הספינה המטורפת הרב קוק, ובמאמצים גדולים דחף והמשיך עד להקמתה של הרבנות. למרות שהעדה החרדית ואגודת ישראל קיבלו מהשלטון הבריטי את זכותם לפרוש מכנסת ישראל וזכות להקמת רבנות נפרדת, המשיכו להילחם אותם החוגים בעצם הקמת הרבנות הראשית כאילו היא רבנות מטעם, מושג שהיה שם גנאי לרבנות בגולה שהוקמה בחסדי הגויים. רבני העדה החרדית הוציאו כרוזים האוסרים את ההשתתפות בבחירות לרבנות ומגנים את המוסד הרבני שכאילו, בהאשמה שכאילו כוונת הקמתו מטעם השלטון הבריטי והחוגים החילוניים היא לשם עקירת התורה מן הארץ על ידי רבנים שיבחרו מטעמם. הרב קוק הגן בעוז כנגד ההתקפות וקבע כי לעולם שום רב מטעם הרבנות לא ייתן יד לתיקונים בדת ולנגיעה בתורת ישראל אפילו כחוט השערה. הוא קבע כי הקמת הרבנות היא בבחינת נטיית קרם השם בירושלים, והיא הקריאה אל הרוח שתיכנס בעצמות היבשות לשם התחייה הלאומית. בזכות מאמציו הכבירים של הרב, הצליח לכנס לירושלים את רבני הערים והמושבות, ולשתף בגוף הבוחר גם נציגים של הציבור החילוני. אמנם, בתנאי שנציגים אלו יהיו בעצמם שומרי תורה ומצוות. כל זאת על מנת שהרבנות הראשית תזכה בהכרה של אופי כלל לאומי המחייב את כל החוגים. במעמד הנציב הבריטי, לורד סמואל היהודי, ובמעמד מושל ירושלים שקראו להשלטת האחדות בקרב עם ישראל וסיימו את דבריהם בעברית בפסוק כי מציון תצא תורה, התקיימו הבחירות בטקס ממלכתי כאשר לרב ראשי אשכנזי לארץ ישראל נבחר הרב קוק ולרב הספרדי הרב יעקב מאיר. בחותמו את רשימת הנואמים דיבר הרב על הצורך לאחד את כל הכוחות בישראל, מעובדי האדמה ועד עובדי השם, מן הפועל הצעיר ועד החסידים מכווני הכוונות המקובלים בישיבת בית אל. לאחר הבחירות נתפרסמה מטעם ממשלת המנדט הודעה רשמית כי מועצת הרבנות הנבחרת היא הסמכות היחידה בארץ בכל הנוגע למשפט ישראל, והממשלה לא תכיר בשום איש כרב ראשי בארץ מלבד שני הרבנים הראשיים שנבחרו. כבר בצעדיה הראשונים הוכיחה הרבנות את חשיבותה כאשר תקנה סדר רבנות, שחיטה, כשרות ושמירת שבת בכל הארץ. הרב קוק יצא למסע באמריקה בראשות משלחת רבנים למען מוסדות התורה והחסד בארץ, תייסד את ישיבת מרכז הרב כישיבתו שתשמש לו בסיס להעצמת כוחותיו התורניים שממנו יצאו תלמידי חכמים גדולים הממשיכים את חיבור התורה עם בניין הארץ ובניינו של העם המקובץ מהתפוצות. כמו כן נקבעו זכויות היהודים הבלתי מעורעות ליד הכותל המערבי. הרבנות קיבלה רשות להעניק 3,000 רישיונות עלייה לארץ לרבנים, וכך העלתה לארץ רבים מרבני רוסיה, והכינה את היסודות לבניין הרוחני התורני של הארץ. בהמשך דרכה הייתה הרבנות מעורבת בשאלות גורליות של ישראל, כמו הצלת אלפי יהודים שרידי השואה, וחילוץ מאות ילדי ישראל מן המנזרים שבאירופה שניסו לטשטש את זהותם היהודית. כמו כן אמרה הרבנות את דברה בשאלת החלוקה של הארץ ודרגה להספקת מזון כשר ולצורה יהודית לחיילים היהודים בזמן מלחמת העולם השנייה. שטחים נוספים בהם עסקה הרבנות היו מינוי רבנים בקהילות ארץ ישראל, הקמת שירותי דת, פיקוח על הנישואים והגירושים, ופיקוח מקיף וכולל על הכשרות בארץ בכל סעיפיה. מאז ועד היום עברה הרבנות טלטלות קשות ביותר, כאשר הגופים הפוליטיים השונים מנסים ללחוץ עליה ולהתערב בקביעת המועמדים. דבר אחד ברור, אחרי 80 שנה מאז הקמת הרבנות, מעולם לא ויתרה על מצווה אחת בתורה או על סייג בדברי חכמים, לא נכנעה לתכתיבים חילוניים, ובזאת התבדו החששות של הציבור החרדי. אף על פי כן סבלה הרבנות קשות במשך השנים מנידוי והחרבה של הציבור החרדי שהמשיך את התנגדותו אליה מאז הקמתה. לאחרונה נראים בקיאים בהתנגדות זאת כאשר רבנים בעלי אוריינטציה חרדית החלו יותר ויותר להיכנס למוסדות הרבנות, להתמנות לרבנים ולהיכנס לכל מעגלי הרבנות המרכזיים והמקיפים. ישנה הרגשה שהדרך להכשרת הלבבות עדיין נמצאת בעיצומה, אך במשך הזמן עתידה הרבנות למלא את הייעוד שלשמו הוקמה, הפחת נשמה בכלל ישראל והקמת הצורה הרוחנית המתאימה לעם השם במדינת ישראל המודרנית. נזכיר אחדים ממחלקות הרבנות על מנת להתרשם מן התפקידים המרובים שמילאה הרבנות מאז ועד היום. ראשית, מועצת הרבנות הראשית. המועצה מורכבת משני הרבנים הראשיים ואיתם רבני הערים הגדולות בארץ וגדולי תורה נוספים. המועצה פוסקת בשאלות כשאלות לאומיות הקשורות בפסיקת הלכה כלל ארציות. מועצת הרבנות ממנה ועדת בחינות לדיינים לרבני עיר, והיא המסמיכה את הראויים לאותם התפקידים. על יד מועצת הרבנות קיימת המחלקה לכשרות ארצית, המשגיחה הן על כשרותו של המזון המיוצר בארץ, והן על כל המזון המיובא, ובזאת היא מקיימת פעילות גם בחוץ לארץ, על ידי משלוח צוותי שוחטים ומשגיחים לכל רחבי העולם. כמו כן קיימת מחלקה לסופרים ומוצרי סתם, ספרי תורה, תפילין ומזוזות, המפקחת על כשרותם של אותם חפצי מצווה. ישנה גם מחלקת מוהלים המאשרת את הראויים לתפקידם, הן בצד התורני והן בבחינות תורניות. גולת הכותרת היא המחלקה לענייני נישואים וגירושים, הקשורה בתפקיד בתי הדין, ומסגרת זאת היא אחראית גם על כשרות הגיור של המשפחות המעורבות העולות מן הגלות, שבימינו מהוות שאלה כבדת משקל, ובזאת שומרת הרבנות גם על הצביון הכשר של בית ישראל, לבל יטושטש על ידי תערובת משפחות של גויים, תערובת שהייתה עלולה לסכן את שלמות העם היהודי כולו. מעבר לתפקידים הכלליים ישנה השפעה אישית עצומה של גדולי תורה, הבאים בתוקף תפקידיהם במגע קרוב עם הציבור, ומפקחים על שאלות אישיות ועל שמירת התורה, קיום וקידום של מצבו הרוחני של כל בית ישראל. אכן, עם ישראל חב חוב גדול לרבנות הראשית ולמקימיה, והלוואי שנזכה להערכה ראויה למבצר אורה תורה זה של ימינו. כאן נסיים את שיעורנו להיום, ובפעמים הבאות נעבור לעסוק בכיוונים התרבותיים ששררו בכל העם הנבנה בארץ, ועד אז נתבשר כולנו בארץ ובחוץ עלה בשורות טובות מכל בית ישראל. אמן כן יהיה רצון.